ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בצעירותי, לפני שנים רבות, שאלתי את הרב בן ציון פריימן זצ"ל שאלה. הרב בן ציון פריימן, מי שזכה להכיר אותו, אחת מדמויות ההוד שהיו בישיבת הכותל, מגדולי הדור שהצניע את עצמו כאחד העם, ובעיניי גם היה אחד מלמד וב צדיקים שבדור. שאלתי אותו לגבי ברכה על ההלל ביום העצמאות. אמר לי הרב פריימן כדרכו, בוא נשב ונלמד את הסוגיה. הוא ביקש אותי להביא את שו"ת "כל מבשר" של הרב משולם רטה, מגדולי הדור שהיה חבר מועצת הרבנות הראשית. לפניכם במספר אחד בדף יש את ראשית התשובה. התשובה נכתבה לרב מימון שהיה שר הדתות, רב מימון שחתום על מגילת העצמאות. הנני להשיב בזה לכבוד תורתו על מכתבו היקר בדבר השאלה אודות ברכת שהחיינו ביום העצמאות, היינו ביום שהוכרזה תקומת מדינת ישראל. ורב פריימן כדרכו ישבנו בפינת בית המדרש במשך כמה שעות ולמדנו את התשובה. כך לומדים עניין. וביררנו וחקרנו ושאלנו וליבנו. אני ביקשתי פה להביא שני קטעים לפני הציבור במספר אחד. הנה, אין ספק, כך הוא פותח לפני כל הנימוקים והדיונים, זו תשובה ארוכה מאוד. הנה, אין ספק, תודה רבה, הנה אין ספק שהיום ההוא, אי ביר, שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת, שהם נבחרי רוב הציבור ורוב גדולי הרבנים, הוא נקבע לחוג אותו בכל הארץ, זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולומר הלל. כך כותב הרב משולם רטה. וכאן בקטע שדולג, הוא עוסק בחתם סופר, במגן אברהם, בפסק שמביא המשנה ברורה, אם אדם יחיד נעשה לו נס, או אם קהילה נעשה לנס, שהיא קובעת את היום הזה ליום הודעה. ומילא בא הקטע השני במסגרת, וממילא, פשיטה בנידון דידן, הנוגע לציבור של כלל ישראל. כלל ישראל קיבל את ההצלה ואת המדינה באי ביר תשח"ח. קודם כל, מי שנמצא בארץ, מבואר בריחות בספרים, זה נקרא כלל ישראל. דבר שני, הדבר הזה נוגע לכל היהדות העולמית. ויש כאן פדיון מעבדות לחירות, שנגאלנו משיעבוד מלכויות ונעשינו בני חורין, והשגנו עצמאות ממלכתית, וגם הצלה ממיטה לחיים שניצלנו מיד אויבינו, שעמדו עלינו לחלותינו. בוודאי חובה עלינו לקבוע יום טוב. ואנחנו נרצה לברר קצת בעצם את העניין הזה בזמן הקצר של לרשותנו, והדברים בוודאי צריכים לימוד, ובוודאי בימים הללו צריכים לעסוק בענייני השבוע בלימוד. בלימוד, לא במנגל. מנגל זה סדר. צריכים לעסוק בלימוד הסוגיות. זה הזמן. משה תיקן להם לישראל שיעסקו בחגים ולפני החגים, בענייני החג, בענייני מהות היום, הימים. יום קודם לאותו היער, בדלת ביער, מלכה נפלה. אני מניח שלא כולם יודעים כמה אמרתי. מי שהיה במוזיאון הגוש החדש כבר יודע, היינו עם הישיבה באחד מטיולי יום עצמאות והמדורה כמיתה של המוזיאון. מלכה נפלה, יום קודם להקמת המדינה נפל גוש עציון, כפר עציון, תושביו נטבחו ללא רחמים על ידי השכנים שלנו המנומסים. להראות לנו היטב, למי שלא מבין, להראות לנו היטב יום קודם מה יכל להיות גורל היישוב היהודי בארץ, מה היה כאן בארץ באותם ימים. זה דבר פלא שאני רוצה לעמוד עליו. תודה. באותם ימים יש אדמים על הדפים על הבמה. באותם ימים במדינת ישראל הצעירה היו 600 אלף יהודים, 60 ריבו יהודים. מהי המשמעות של הדבר הזה? ישנו ספר חשוב מאוד שהשבוע בתכונית המיוחדת שעשינו כאן בישיבה, ספר שנקרא כל התור, שכתב אותו רבי הלל משקלוב, תלמיד הגרא. אני שמעתי מהרב שלמה יצחק זילברמן, אבי משפחת זילברמן שברובע, תודה רבה רבה, שמעתי ממנו הגדרה לספר הזה, שזה שולחן ערוך של הגאולה. ספר כל התור שנתגלה בדורנו, ומי שאומר שהוא מזויף טועה טעות חמורה וגמורה, אין שום ספק בדבר. הספר הזה הולך ומתגלה, אברי שפירא שכתב, שמלמד בישיבה, הוציא לאחרונה ספר במהדורה שלישית, להראות את מקורות כל התור בגרא וברמחל, עד כמה הדברים הם אלוקיים. וכאן צולם קטע קטן מתוך פרק הראשון של הספר. שאלתי את פי רבינו, מי זה רבינו בספר? זה הגרא, הגאון מווילנה, עמוד התורה בדורות האחרונים, עמוד ההלכה. שאלתי את פי רבינו אם יהיה אפשרות במציאות גשמית להעביר את כל ישראל בפעם אחת לארץ ישראל. כיצד לעשות? הרי עמדו לפנינו שאלות רבות וקשות. הוא שאל את הגרא בעצם שאלה מאוד פשוטה. איך יהיה קיבוץ גלויות? איך יום אחד המצב ישתנה? אנחנו 2,000 שנה נרדפים. אנחנו 2,000 שנה כדומן אשר על פני השדה יהודי נחשב. איך פתאום זה יהיה? אמר לו הגרא, אחרי עיון רב בשאלה הזו, ענה לנו רבינו, אם יהיה אפשר להעביר לארץ ישראל 60 ריבו בפעם אחת, צריכים לעשות את זה מיד, כי מספר זה של 60 ריבו כוחו גדול ושלם להכריע את הסמך מם בשערי ירושלים. בקום המדינה, פלא, היו פה 60 ריבו יהודים במדינת ישראל הצעירונת המתחדשת. 60 ריבו. והוא כותב כאן בספר, וזה חלק מנושאי השבוע, שהגאולה תלויה בין היתר ביישוב ירושלים עד על ידי אנשי המנה. ולכן אמר לי מורי ורבי הרב כץ, זה קשור איתו מאוד, שלכן הוא עבר עם משפחתו לגור לרובע, והם היום מהווים פה את המרכז המספרי אולי שברובע, משום שיש כאן מהלך אלוקי של שיבת ציון, והמהלך הזה התכונן על ידי יישוב של אנשי המנה בירושלים. ואין ירושלים יותר מאשר ירושלים שבין החומות, היינו מקומנו. ואיך נתבנה ירושלים והגאולה? מבאר הגרא בספר, על ידי שאנשי המנה עוסקים בלימוד פנימיות התורה ובלימוד אמונה בירושלים. זאת אומרת שאנחנו בישיבת הכותל שעוסקים תדיר בלימוד אמונה ומבט העין שלנו אל העין האלוקית, בלימוד השגחת השם, בלימוד אמונת השם בדורנו, בזה נעסוק היום, אנחנו מקיימים בזה דברי הגרא, הגאון מבין לה שזה חלק שממהותי שמקדם את הגאולה. אנחנו שייכים לגילוי, למהלך האלוקי הזה, שהוא אומר הגר"א מקרב את הגאולה. כמו שאמרנו, כפר עציון הוא בבועה. מה זה 600,000 מול כל האויבים שהקיפו אותנו ועלו על מדינת ישראל מכל הצדדים? 600,000 פרופורציונית עם אותה כמות סטנים ודוידקות מצחיקות ושאר בדיחות לנו כחיילים, שהיישוב היהודי עמד מול צבאות ענקיים, זה בעצם לא השתנה. אבל נראה שכן, בעצם לא השתנה במהות. אז הקדוש ברוך הוא הראה לנו יום קודם איזה הצלה הולכת להיות יום אחרי זה, מהי המשמעות של הקמת מדינת ישראל, קודם כל במובן הפשוט ביותר של הצלת עם ישראל. ואפשר לומר שהיו כאן בעצם שני ניסים פשוטים כל כך. הגבורה הזו להכריז על הקמת מדינה, שמעתי מרבי יעקב שליטה, שאמר לו החותן שלו, החותן שלו זה הרב רפאל קוק, הרב של טבריה לשעבר, אמר לו הרב רפאל קוק, למה המדינה, הוא נשאל על ידי שאלה שכולם שואלים, וגם ניגע בה קצת בעדינות, למה איך זה יכול להיות שהמדינה קמה על ידי שאינם שומרי תורה ומצוות? אמר לו הרב רפאל קוק, תשובה נפלאה כל כך, המדינה קמה ממפעלות השם על ידי אנשים שאינם שואלים. כי אם היו שואלים, ייתכן שהיה צריך להכריע, או קרוב לוודאי שהיו צריכים להכריע, בשב ואל תעשה במצב שהיה פה. והרי שמענו מהרב אדר השליטה כמה וכמה פעמים על הרב מימון שחותם על, על, על אותה מגילת עצמאות ואומר, מן המיצר קראתי יא, עניתי כן, אין לי ברירה. הרי זו הייתה גבורה עצומה לעמוד ולקבל את ההחלטה הזאת עם המציאות הזו שבה היה עם ישראל. וכן, ההחלטה הוחלטה והדברים התחילו לזוז, והרי היה נס גלוי שעצרת האומות המאוחדות שכל כך אוהבת אותנו, זה לא השתנה, זה לא השתנה מאז ועד היום, הסכימה לתת לנו מדינה ברוב של שתי קולות בסך הכל. וכי זה לא דבר אלוקי? ומעל הכל, ומעל מעל הכל, כמו שאמרנו מקודם, העמידה של מעטים מול רבים בגבורה, ממש 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 בחינת חנוכה, שלא ניתן להיכתב, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. ובוודאי כמו שאנחנו מודים, כמו שהגמרא בשבת אומרת על ניסי חנוכה, שאומר הרמב״ם שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, יש להודות בעומק, לא להודות בהסתכלות ילדותית, בעומק מתוך הבנה, להודות לקדוש ברוך הוא על המתנה הנפלאה ביותר שהוא נתן לעם ישראל במאות השנים האחרונות, ואולי מאז והתחלה. וזוהי מדינת ישראל. זה לא רק שאלה של ממוות לחיים, כמו שאמרנו. מאז שקמה המדינה, אני לא חושב שבצורה הפשוטה, אנחנו עומדים עכשיו מול איומים. עכשיו, עכשיו, עכשיו. ממש. אי אפשר יהיה לחזור על הקונסטלציה הזאת עוד פעם. זה כבר לא יהיה. תאי גזים, יכול להיות שיהיו כאן דברים דומים, אבל המציאות הזו שהייתה לפני 80 שנה לא תחזור יותר. איך אנחנו יודעים? בזה אנחנו עוסקים היום. כי השם איתנו, כמו שנראה עוד מעט, השם היא מדינת ישראל. החידוש הגדול הוא לא בעצם ההצלה, אלא החידוש בעצם הקמת מדינת ישראל, זה שחזרה מלכות לישראל. זה לא שאלה של שמאל, ימין, פוליטיקה כזו או אחרת. זה שלטון יהודי בארץ. זה חזרה מלכות לישראל, כמו שפעם ביררנו בריחות, כמו שתו במשפט כהן, ועוד ועוד ועוד. יש האומרים, נזרים בלשונם, ואומרים, אנחנו בעקבתא דמשיחא. ככה יש מתבטאים. יש יותר אומרים, ואומרים, אנחנו בהתחלתא דגאולה. כך שמענו אצל רבותינו כאן בישיבה, אפילו עוד יותר. בקטע שלפנינו במספר 3, שאלו את הרב צבי יהודה, מה מקומה של מדינת ישראל בחזון הגאולה של עמנו, במשמעות התחלתא דגאולה? ענה הרב צבי יהודה, אין לראות את הקמת מלכות ישראל העצמאית כהתחלתא דגאולה בלבד. לדעתי, זה כבר אמצע הגאולה. ההתחלה הייתה לפני שנים רבות. גאוני וצדיקי ישראל כבר החליטו לפני למעלה מ-100 שנה, בראשית יישוב ארץ ישראל וחיבת ציון, שזה התחלתא דגאולה. הדברים האלה נאמרו בתשט"ז. פירוש הדבר, כמה שנים אחרי הקמת המדינה, 8 שנים. פירוש הדבר, לפני 60 שנה בערך. פירוש הדבר, כבר לפני 160 שנה הייתה התחלתא דגאולה. והוא מספר כעת מה ששמענו מהרב הדרי כל פעם, כמעט כל שנה בליל יום העצמאות. את אותה עדות מופלאה שהבן של החפץ חיים שומע מהחפץ חיים. במקומות מסוימים הרב צבי יהודה היה אומר את זה ביידיש, בקטע שבחרתי כאן זה בעברית, שיהיה יותר קל לציבור. אבל את הרב הדרי שמענו גם ביידיש. זה אייבצ'וין. זה מתחיל. זה מתחיל. כאן הציטוט. לייבל, אמר החפץ חיים לבן שלו, שסיפר את זה לרב צבי יהודה, אתה רואה? הנה זה מתחיל המעשה. איזה מעשה מתחיל? מעשה של מי? מעשה השם שמחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. וצריך לחזור על הדברים היסודיים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי זה עניין הימים הללו. להתבונן. לא להגיד חידושים. להתבונן. גם בפסח לא אמרנו חידושים. בפסח היה עניין לספר, להתבונן, לראות, להכיר. לפנינו כאן במספר 4, גמרא ידועה במסכת סנהדרין, דף צדיק ז' עמוד ב', צדיק ח' עמוד א', מחלוקת תנאים, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים. אבל רבי יהושע, מה לא כבר נאמר? פשטות הדברים שיש בהם ויכוח בין תנאים, האם הגאולה תלויה בתשובה? או שזה לא קשור, יש זמן. ואפשר גם להסביר, יש לבאר בפנים אחרות, ודאי שהגאולה תלויה בתשובה. אלא השאלה היא, באיזה צורה זה יהיה? זה הרבה יותר מסתבר. ברמב"ם ועוד. ללמוד את הסוגיה הזאת צריך כמובן. הכל פנים, רבי יהושע מביא לרבי אליעזר, בפסקה השנייה, אמר לו רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר וישמע את האיש לבוש הבדים וכו' וכו', למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. הרי כתוב בדניאל שיש זמן. יש זמן. ושתק רבי אליעזר. רבי אליעזר שתק, ובלשון הירושלמי הסתלק רבי אליעזר. נו, ומה ההמשך? איך רבשי ורבינה בחרו לסדר את הש"ס? אנחנו לומדים מה ענייננו בישיבה, ללמוד ש"ס, לעמול בתורה שבעל פה. נשים למה עשה רבשי ורבינה, מעמידי התורה שבעל פה. מיד אחרי זה מביאים את רבי אבא. ואמר רבי אבא, יש וב החיבור. יש המשך לעסק הזה פה. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי, יש את הפסוק מתחת במספר 5, ואתם הרי ישראל על פיכם תיתנו ופריכם תיסעו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. מה פירוש הדבר? נותן יחזקאל נביא השם הוראה אלוקית לארץ ישראל, להרים, לשרון, לעמק ישראל, לחולה, לנגב, לגליל. הוא נותן הוראה אלוקית. הרי ישראל, תוציאו את הענפים, תוציאו את הפירות. למה? לקראת עם ישראל, עם ישראל מתקרב לבוא. אמר רבי אבא מחדש, רבי אבא מחדש, הנה הנבואה גילתה לנו איך זה יהיה. אין לך קץ מגולה מזה. פירוש הדבר שהנבואה עזרה לנו לקרוא את המציאות. מתי זה יהיה הקץ? הרי זה הוויכוח הדתי העמוק ביותר שיש, הגדול ביותר שיש. אז אמרה הנבואה, מסביר רשי את דברי רבי אבא, כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה. עכשיו, בואו נתבונן בפלא העצום. בוודאי כולם יודעים, כולנו בוגרי ישיבות תיכוניות, ובבני עקיבא שמענו את זה בפעולות, והעברנו את זה בפעולות. אבל צריכים להתבונן בעיניים גדולות של תורה על דברים. בואו נסתכל, מה אומרת לנו התורה, מה אומר לנו הרמב"ן, אמר דאתרא. התורה אומרת בתוכחה הנוראית בחוקותיי, והשימותי אני את הארץ, מספר 6, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. הארץ תהיה שממה. ומה זה ושממו עליה אויביכם היושבים בה? האויבים שיהיו בארץ, הם יהיו בשממה, זאת אומרת, הם כבשו את הארץ, והם ימצאו שממה. בתקופה שרמזתי אליה, שעברנו פעולות בדברים, היה קטע שמחלקת הדרכה הביאה לנו אז, אני לא יודע מה יש היום. עדות של אחד מראשי המוסלמים, בשנת 1500 לספירתם, ארץ מקוללת, אי אפשר ליישב אותה. שום דבר לא מצליח פה, ארץ של כללה. מה אומר הרמב"ן? אביהם של ישראל? אומר הרמב"ן, וכן מספר 7, וכן מה שאמר בך מצווה לחזור הזה ערב יום עצמאות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה שאמר הכתוב כאן, ושממו על אויביכם מבשורה טובה מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו 2,000 שנה, הילדים של הארץ לא נמצאים פה. איך זה יכול להיות? 2,000 שנה, לכו ליפן, לכו לגרמניה, לא הייתי. מה הולך בשנים? 2,000 שנה ארץ של כללה. אומר הרמב"ן, אין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו. כי לא תמצא בכל היישוב, בכל העולם, המקום במקומות המיושבים, ארץ אשר היא טובה ורחבה, לחשוב על מדינת ישראל. ניקח אוטובוס וניסה. ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה. רמב"ן כותב, אנחנו לומדים רמב"ן על בבא קמה, עובדים עליו בלי סוף, על קשורה ברמב"ן. עובדים פרשת שבוע עם רמב"ן, זה יסודות האמונה. אומר הרמב"ן, מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון. יותר מזה מגלה הרמב"ן, שהוא בעצמו בנה את נסת הרמב"ן, הוא בא לרובע, ומצא 8 אנשים, כולם יודעים. אומר הרמב"ן, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. זה לא סתם. אנחנו בעיניים שלנו רואים שהם לא מצליחים והם מנסים. זה הפלא. ואולי יודעים אתם מה כותב על זה רבנו בחיי? רבנו בחיי מוסיף על זה עוד משפט, שככה זה יהיה עד שישובו אפרוחיה לתוכה. והאפרוחים כל הזמן שווים, כל הזמן שווים. כמה בישיבת הכותל, כמה אפרוחים שווים, כמה מסיבת עלייה כל שנה. מאז תחילת העלייה הראשונה, האפרוחים באים. ומה עושה הארץ? בשבת דיברנו על דברי הרמב"ן בפרשת הנגעים, נגעי בתים. אומר הרמב"ן, זה פלא, כותב הרמב"ן, אני מצטט, בהיות ישראל שלמים להשם, יהיה רוח השם תמיד עליהם להעמיד גופם ובתיהם במראה טוב. כאשר עם ישראל בטוב עם ריבונו של עולם, זה מה שכתוב כאן, אז הארץ תהיה יפה, הבתים יהיו יפים. היינו באשדוד בשבת זכור, הרוב הציבור פה צעיר. לפני 10 שנים באשדוד היה את המקום הזה שבו עשינו קבלת שבת, אם לא 10 אז 20. מה הייתה אשדוד? חול אחד גדול. איזה עיר ענקית לאלוקים אשדוד, לא ירושלים. ירושלים בכלל לא מדברים, לא שייך לדבר בכלל. כל מקום בארץ, כמה הוא יפה. אומר הרמב"ן, כאשר ישראל שלמים עם השם, הבתים יהיו יפים, והארץ תהיה יפה, והבגדים יהיו יפים. ולא יבוא העניין הזה, אלא בארץ הנבחרת, אשר השם נכבד בתוכה. הנגעים זה רק בארץ ישראל, בגלל קדושת הארץ. לכן יש כאן את הנגעים. אנחנו רואים את הארץ הנפלאה שלנו. מוריי ורבותיי, מי עושה את כל זה? מי בונה את הכבישים? מי מוליך רכבת? מי בנה את ישיבת הכותל? מי בונה ישיבות? מי בונה יישובים? מי בונה כבישים עוקפים וכבישים ישרים? כבודו הוא רב יישוב, מן הסתם. מתווכחים לפה ולשם עם קני ועודי, אבל כמה בונים? כמה בונים? מי בונה את הכל? מדינת ישראל, משרד השיכון, התקציב הממשלתי של מדינת ישראל. אותו משרד שיש לו משרד החינוך ונותן מלגות לאברכים של לומדי תורה. בטח היינו רוצים עוד ועוד ועוד, ודאי. הכולל הגדול ביותר בעולם, מדינת ישראל. עשרות אלפי אנשים יושבים וניזונים מזיו השכינה ונהנים ממתיקות התורה בחסות מדינת ישראל. זה הרי פלא, זה הרי פלא אדיר. ומה עם מדינת ישראל? צריך לשים לב מדי פעם, לפתוח את העיניים, להגיד דברים שכולם יודעים. מדינת ישראל היא מעצמה. מדינת ישראל קודם כל היא מעצמה של תורה, כי מציון תצא תורה. זה מרכז התורה היום של עם ישראל. זו מעצמת מדע, זו מעצמה גרעינית. אני לא מגלה סוד, כולם יודעים את זה. בכל התחומים, כמו שאומר הרמב"ן, הארץ מאירה פנים ליושבים עליה. ריבונו של עולם מאיר פנים לעם ישראל בארץ ישראל, ממש ממש דברי הרמב"ן. ואני שואל, איך הוא לא יאיר פנים? כמה תורה יש בארץ? כמה מסירות נפש יש תורה? כמה אברכים? כמה בחורים שבאים לפה בשיעור א' ומתגברים על המשיכה, על הלכת? וכמה אנחנו מתגברים עכשיו לא לצאת לרחובות ולטייב ולגלוש ולראות עולם, ויושבים ועוסקים בקידושין ככה או אחרת? גבורה של תורה, זה מזירות נפש על תורה בארץ ישראל, מרכז התורה העולמי. כמה תורה יש ברוב היהודי הזה על כל סנטימטר? כמה מסירות נפש על תורה יש בארץ? כמה מסירות נפש יש על ארץ ישראל? איך יהודים שופכים את דמם ואוהבים את הארץ ואומרים טובה הארץ מאוד מאוד? הרי לא היה דבר כזה מימות הגר"א. איך הקדוש ברוך הוא לא יאהב? איך הקדוש ברוך הוא לא יאיר פנים? יש דבר כזה? שרוצחים רם, תלמיד חכם, בהר ברכה, הגבורה של האישה, וזה ישיבת הכותל. זה הברכית מישיבת הכותל שם. איזה גבורה, ואיזה גבורה של המשכיות. סירות נפש על ארץ ישראל, על ארץ השם, ארץ אשר נקרא שמו עליה, ודאי שהוא יאיר פנים. אבל האמת היא, זה לא נכון. זה נכון וזה לא נכון, כי זה לא מספיק. כי לא זו הסיבה. היה קם מישהו ויגיד, כן, אבל הרכבת, עובדים בה בשבת. זאת לא התשובה האמיתית. היא נכונה, אבל זה לא התשובה האמיתית. את התשובה האמיתית מגלה לנו הנבואה, וזה מספר 8 לפנינו. אומר הנביא יחזקאל, לכן אמור לבית ישראל, מצווה ללמוד השבוע את הפרקים הללו ביחזקאל. 70 פרקים הכינו כאן לדבר הנפלא שמתרקם כאן. מצווה לכל אחד ואחד לקחת יחזקאל, למד וב, למד זין, למד חט, למד תת. פשוט לקחת תנ"ך ולקרוא. פשוט. פשוט. בימים הללו. ואומר שם הנביא יחזקאל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. מסירות נפש שלכם, כל הדברים האלה נפלאים. אבל מה שאני ריבונו של עולם אני עושה, זה לא למענכם. כמו שנסביר בהמשך הדקות הקרובות שנשארו לנו המעטות. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, היה גלות, היה חילול השם, מציאות נוראית. יהודי מניח תפילין, היה אפשר לקחת אותו עם בתפילין ולזרוק אותו אל הקיר. זה חילול השם. הקדוש ברוך הוא נתן שיחללו את השם שלו. כמו שאומרים, ראינו הרב נמצא על השואה. הקדוש ברוך הוא חילל את השם, ועם ישראל קידש את השם. אבל יהודי, זה הייתה לו משמעות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך לקדש את שמי. פסוק חבדלת, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל השרון ולעמק יזרעאל, ולחיפה ותל אביב, ולנהריה ולעכו ולירושלים, ולנגב ולבאר שבע ולאילת, ולאלעד. וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל תומותיכם. אחר כך, יעשה גם טהרה, וישבתם בארץ. והייתם לי לעם, ואנוכי יהיה להם לכם לאלוהים. והרבית את פרי העץ, את תנובת השדה. כמה פירות זורקים במדינת ישראל מטעמים שאני לא מבין אותם, כלכליים. איזה שפע. ושוב הנבואה מסיימת, פסוק למד ב', לא למענכם אני עושה, נאום השם אלוהים. אני לא עושה את זה בשבילכם. זה המהלך. זה המהלך האלוקי, כמו שנסביר. מה המשמעות של הגלות? המשמעות של הגלות היא מוות לאומי. אני רוצה לחזור על המילים עוד פעם. המשמעות של הגלות היא מוות לאומי. יהודים שמרו תורה ומצוות ומסרו את הנפש, אבותיי ואבותיכם. אבל מבחינה לאומית, אומר הגאון מווילנה במספר 10, בקטע ממשנת הסוד של הגאון מווילנה, יציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, שורה שלישית. מת יצרנו, מת שחרב הבית יצר רוחנו, ונשארנו גוף בלא נפש. יציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל. אקום אוכלים את בשרנו. איי, 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 איי. מה המשמעות של הגלות? עם ישראל הוא עם נצחי, הוא המשיך להתקיים כיחידים. באיטליה הגיעו לפה, ממשיכים, עד עכשיו יהודים פה, ושם, ושם, ופה. אומר הנביא יחזקאל במספר 9, יש חזון העצמות היבשות. מה פירוש הדבר? יש תחיית המתים. זה כתוב מפורש. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה, העצמות האלה בית ישראל, הם אומרים, יפשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן ינבא ואמור, תשימו לב, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותר את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם, עמי, לאן? לקום במנהטן ולקום בוונקובר ולקום במלבורן? תראו מה כתוב כאן. תחיית המתים זה והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. זה תחיית המתים. ככה הנבואה אומרת, זה כל כך פשוט. תחיית המתים זו תחיית אמיתית לאומית. זה לחזור לארץ ישראל ולבנות את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. כן, כן, זה ככה. אי אפשר להגיד אחרת. אי אפשר לראות אחרת. אי אפשר. אי אפשר. זהו המהלך האלוקי. ולכן לא פלא, כותב הרב קוק את אורות, הספר המרכזי במשנת הרב קוק, בעניין שיבת ציון. ושם יש חלק, אורות התחייה. מה פירוש אורות התחייה? אורות התחייה, כי יש כאן תחיית המתים. תחייה לאומית. תחייה לאומית. עכשיו בואו נתבונן. דבר נפלא שמצאתי. דבר נפלא. תף שין עין ח'. זוכים אנחנו להיות בתף שין עין ח' במדינת ישראל, בירושלים, בישיבת הכותל, עם כל מה שיש לנו מסביב. ברוך השם, מספר 11, יוטט שבט תף רי שין ח' לונדון. לפני 100 שנה נמצא הרב קוק בלונדון. ויוזם את הצהרת בלפור כידוע. והוא כותב לתלמיד המיוחד שלו, דוקטור משה זיידל. זה פשוט לקרוא את זה ולשמוח. אני לא יודע, זה פשוט לפתוח את העיניים ואת הלב. לפני 100 שנה וכמה חודשים בדיוק. 100 שנה. בדיוק 100 שנה. והוא כותב לו ככה. כן, התחלת דגאולה ועדיין הולכת ומופיעה לפנינו. 1918 למניינם, תחילת מלחמת העולם הראשונה, סוף מלחמת העולם הראשונה, ועדיין התחלת דגאולה הולכת ומופיעה לפנינו. אמנם לא מהיום התחילה ההופעה הזו, רק מאז התחיל הקץ המגולה להיגלות, מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולשאת פרי לעם ישראל אשר קראו לבוא, התחילה התחלת זו. הוא היה הרב של יפו, זה אחרי מסע התשובה כמדומני, הוא הסתובב במושבות, בזיכרון. מה היה? רבע יישוב קטן בשומרון, יותר גדול מכל מה שהיה. מה היה? אבל מי שיש לו עיניים ומי שיש לו לב, אז הוא רואה. ועדיין יש התחלת לגאולה, עיני כל חודר ברוח דעת. היו תמיד נשואות, כי יד השם הנוהגת כל מסיבות דורים תפליא פלאותיה. להביא את ההתחלה הזו למעלה יותר עוממה. לפני 100 שנה כותב הרב קוק, אין לי ספק שיד השם תוליך את זה עוד 100 שנה להיות מה שהיום, מה שאמרנו מקודם. ועוד ועוד ועוד. איך אפשר לא להתרגש? איך אפשר לא לראות? איך אפשר לעצום את העיניים? הפלא הזה קם ויתה בימינו לעינינו. מה נגיד אנחנו 100 שנה אחרי זה? לא על ידי מעשה אדם ותחבולותיו. ודאי, אנשים פועלים. אבל כל זה על ידי מפלאות מים דעים. ריבונו של עולם, לא למענכם אני עושה. אני, יש לי פה תהליך. יש לי פה תהליך. ואני רוצה לנסות להתבונן לזה בצורה הפשוטה ביותר. התהליך הזה מתרחש על ידי מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מציאות קיימת. עכשיו בואו נתבונן. יצאנו מפסח, יער אחרי ניסן. משה רבינו הולך לריבונו שלו ואומר לו, השם, למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה? לא מזמן שתינו 4 כוסות. מה היה שם? אומר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת פרשת בערה. משה רבינו, אתה אדון הנביאים. משה רבינו, יש לך שאלות קשות. אתה יודע? אני השם. אני היה, הווה, ויהיה. אתה רואה קטע. לי יש מהלך גדול. והוצאתי את בני ישראל. והצלתי כוס שנייה. ועלתי. ולקחתי. וכוס חמישית. והבאתי. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם הורשה, אני השם. אם היינו כותבים רש"י חדש, היינו כותבים שם מדינת ישראל. מה פירוש הדברים? מה פירוש הדברים? אני חושב שהדברים מאוד פשוטים. ותסתכלו במספר 12. ריבונו של עולם אומר למשה רבינו, וזה אומר לי יחזקאל, זה לא למענכם. אתם, יש לכם טעות. אתם לא מבינים מה זה העולם, כי לא למדתם רמח"ל מספיק. כי לא למדתם דרך השם, כי לא למדתם דעת תבונות, כי לא למדתם את אמונת ישראל שהגר"א מדבר עליה ופתחנו בה. לא למדתם דייכם. אתם יודעים מה הולך כאן? אומר הרב קוק, הגאולה נמשכת והולכת, גאולת מצרים, וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות, בכל המצבים. יש מהלך אלוקי, יש תוכנית אלוקית. העולם הזה לא הפקר, יש בעל הבית לעולם הזה. יש לו מה שנקרא הנהגת הייחוד, שהוא מוליך את העולם אל היעדים הרוחניים של והיה השם למלך על כל הארץ. אבל מי עומד שם בחזית? ויאמר כל אשר נשמה בפו השם אלוהי ישראל מלך. יאמר טראמפ נשיא ארצות הברית, השם אלוהי ישראל מלך, ולכן אני אשים את השגרירות שלי בירושלים. ככה צריך לראות את הדברים. השם אלוהי ישראל מלך, זה לא שיש ריבונו של עולם, וריבונו של עולם הוא של עם ישראל, ומתוך כך של כל העולם כולו. ולכן הגאולה היא גאולה של שם השם. הגאולה היא ההתגלות האלוקית בעולם. ואיפה? והיה של המלך הכל הארץ. איפה? בירושלים והר ציון. זה התוכנית האלוקית. הוא גילה למשה רבינו בהתחלה. שתינו ארבע כוסות, שמנו כוס של אליהו. לא מעיזים להגיד את זה מפורש, לא יודעים איך זה הולך. שמנו כוס חמישית על השולחן. אנחנו רואים את הכוס החמישית. זה כל כך פשוט. משה ואליהו גואלים לגאולה אחת, המתחיל והגומר, הפותח והחותם. הם ממלאים יחד את החטיבה. משה, זה ההתחלה. איך נגמרים הנביאים? הנה, זכרו תורת משה עבדי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול. משה ואליהו, מהלך אחד. המהלך הזה הוא המהלך של ריבונו של עולם. זה המהלך, לא למענכם. אני מקים את מדינת ישראל, אני אביא אתכם, אני אוציא אתכם מהקרומטוריומים, ואני אביא אתכם לארץ, ואני אבנה אתכם, אתם תהיו מעצמה, והתגדל שם השם, והתגדלתי והתקדישתי. ואתם תמשיכו לעשות. אבל כל זה, אתם מוסרים את הנפש. אני אוהב אתכם. גמרא בברכות אומרת, איך אני לא אשא להם פנים, שאני אמרתי על ואכלת ושבעת, ועם כזית, כביצה, על אחת כמה וכמה בדברים שלנו, בדור שלנו, במסירות נפש. ואף על פי כן, זה לא תלוי במעשים. זה למעני, זה למען קידוש השם, זה למען גילוי השם בעולם, זו תוכנית אלוקית. מדינת ישראל היא המגש הזה, מה שנקרא ראשית צמיחת גאולתנו. יסוד כיסא השם בעולם, בלשונו של הרב קוק. כי על הכיסא הזה ימלוך השם. ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. זאת המדינה שלנו, זה יום העצמאות. אבל מה? כשמתחילים לחשוב, מתחילים אולי לחשוב, אז זה לא כזה פשוט. מה היה כשמשה רבינו יוצא מהקדוש ברוך הוא, הוא בא לעם ישראל, כולם אמרו, הידד, הולכים להיגאל? מה היה? ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח או מעבודה קשה. אשר ברמה מלא מתלהב, הוצאתי, ויצלתי, וגלתי, ולקחתי, והבאתי. ולא שמעו אל משה. קוצר רוח, צרות, קשיים, תאונות דרכים, מחלות, ניסיונות, פרנסה, מלחמות, פיגועים. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה צרה. מעבודה קשה. אומר בעל אור החיים הקדוש במקום, זה ודאי ידוע. אולי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו. ולזה ייקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. כאן יושבים בני תורה, שחפצים בעיקרה ובעמלה של תורה, לכן באנו הנה. עזבנו את הקיץ, איזה ניסיונות יש בחוץ, לא כדאי לצאת מהישיבה. צריך להיזהר בתוך הישיבה לא לצאת מעולמה של תורה. לומדי תורה צריכים להיות עם לב רחב, לפתוח את הלב, לפתוח את הלב. הקוב הוא הלב. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח המעבודה קשה. לפתוח את הלב, לראות את התהליך האלוהי המופלא הזה שאנחנו שותפים בו, לראות את המדינה כדבר אלוקי וקדוש. זאת המטרה שלי בשיחה הזאת. המטרה שלי זה שנבין את זה ונפנים את זה ונלמד את זה לבנינו, לחברינו, להורינו, למשפחותינו, לחניכינו מי שיש לו, לחיילינו מי שהוא מפקד או חבר איתו במחלקה. את הדבר הזה נגיד לכל עם ישראל. יש פה קטע, כמעט מסיימים 13 משיחות הרב צבי יהודה. שואלים אותו, אבל במדינה לא הכל מסודר על פי תורה. זה בדיוק אדם שחי עם אישה, יש לו טוב בבית, אבל משהו לא מסתדר לו. במקום לעבוד על עצמו, הוא מגיע לגט. אנחנו עובדים קידושים. זה בדיוק אותו הדבר. כי תלוי מה בוחרים לראות. תלוי איך בוחרים להסתכל. זה הכל תלוי בלב. שנתן לסכבי בינה להבחין. אומר הרב צבי יהודה, שואלים אותו שם בשיחה, אבל לא הכל מסודר על פי תורה. הרכבת נוסעת בשבת, ויש חנויות, ו-APM ו-AM, וזה, ומרקולים, וכמה דברים. איזה תשובה, איזה מתיקות. קודם כל, צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה. ומתוך כך, נוכל להתגבר גם על הפרטים הקטנים המהווים. נכון, אשתו של אותו אחד באמת, 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 המשהו הזה שהוא ראה זה לא מסודר, נכון. אם הוא מסתכל רק על הנקודה, אז הוא פשוט מסכן. אבל אם הוא יסתכל בכללות כמה טובה עושה אשתו, איזה חיים מאושרים יש לו, תראו איך העולם מתרסק בעניין הזה של עין רעה. כמה בתים נחרבים, כמה ילדים ומללים. הכל מתחיל מזה. צריך הסתכלות רחבה. ואז מתמודדים עם הפרטים, כן, נתמודד עם הרכבת, נתמודד עם המרקולית, נתמודד עם השירות המשותף. עם הכל להתמודד. כי יש לנו אמונה בצדקת הדרך. כי יודעים שהצבא הוא צבא קודש. נכון, יש בעיות. צריך לתקן אותם. צריך להילחם בהם בצורה הנכונה. בוודאי. אבל לא להתבלבל. לא להתבלבל. כך אפשר להתגבר על הפרטים הקטנים המאיבים. יש לראות את הדברים בכללותם. תורת השם קדמימה משיבת נפש. כמה פעמים שמעתי את זה ממנו והייתי צעיר בשביל להבין. הוא חוזר על זה שהתורה היא תמימה, אז היא משיבת נפש. אם יש תורה גדולה, שלמה, אז היא משיבת נפש. אם התורה היא פרטים, קצת פה, קצת שם. יש דבר עיקרי כללי, המדינה. היא כולה קודש, ואין בה שום פגם. מדוע? הרי יש היגילו ישמי מי אילאי של המחזיר שכינתו לציון. זה מה שדיברנו עכשיו 3/4 שעה. זה גילוי אלוקי של ריבונו של עולם המחזיר שכינתו לציון. כמו שהוא אמר למשה רבינו, שם במצרים. כל השאר הם פרטים. כל השאר זה פחים קטנים או גדולים, בעיות, סיבוכים. אין בהם כדי לפגום ולו במשהו בכל תוקף קדושת המדינה. עצם ערך המדינה אינו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. יש בית. שיש בית, אז צריך להעריך שיש בית. אחר כך בונים בתוך הבית הפרטים, מתוך כבוד, הדדיות, ערכים, מכניסים לבית. השאיפה היא שכל העם כולו יהיה שייך לתורה ומצוות. אבל המדינה היא קודש בכל אופן שהוא. אז אם נשאל לסיום, אנחנו מסיימים, אז מה העבודה שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות עם מה שדיברנו פה עכשיו? מה? סתם בזבזנו את הזמן? מה אנחנו רוצים? מה העבודה שלנו? מה צריך לעשות? התשובה היא, הקטע האחרון, כבר לא אקרא, אומר אותו בעל פה. עין בעין יראו, אומר ישעיהו הנביא, בשוב השם ציון. מה פירוש הדבר? היה שואל הרב צבי יהודה, מה זה עין בעין יראו? לכוון, אני אסביר בלשוני, לכוון את הראייה שלי הפרטית מול העין האלוקית. מי שלמד דעת תבונות, בישיבה לומדים דעת תבונות, הוא יודע שהרמח"ל מסביר מה זה עין של השם. כותב הרמח"ל שעין של השם זה ביטוי של ההשגחה האלוקית, שנאמר, עיני השם משוטטות בארץ. פירוש הדבר הוא שאני כפרט צריך להתבונן בעין שלי, בעין השכל ובעין הלב, אל עין האלוקית המשגיחה, לכוון את זה, לעשות תיאום כוונות. תיאום כוונות. עין בעין יראו. אם עושים את תיאום הכוונות הזה, רואים בשוב השם ציון. ואני לא רוצה לדבר על הצד השני כשלא עושים את תיאום הכוונות הזה. להתבונן בעין, בעין טובה, בעין מאמינה, כמו שאמר הגר"א על יושבי ירושלים, לראות, להאמין, להזדהות, הזדהות נפשית עמוקה עם התהליך האלוהי של שיבת ציון, של תחיית האומה בארץ ישראל, שאנחנו זוכים להיות חלק ממנה, בבניין התורה, בבניין הארץ, בבניין הצבא ובבניין המדינה. מתוך המבט הזה, קדוש ברוך הוא ייתן חיים לכולנו, כל אחד ואחד מאיתנו ילך לדרכו. שרו פה כמה שנים, ויגדלו בתורה, יצאו להפיץ תורה, יצאו לבנות את המדע, יצאו לעשות הרבה דברים. אבל הכל צריך להיות מתוך הראייה הזו, ולהבין שאנחנו צריכים להיות שותפים גדולים בבניין התורה והארץ של מחזיר שכינתו לציון. נזכה בעזרת השם לגילוי אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו נעצום את העיניים ונחשוב על כולנו הכי רחב שאנחנו יכולים, כל חלקי עם ישראל, עם קפוטה ועם מגיל באוזן, עם כיפה סרוגה, עם כיפה שחורה, עם כיפה צבעונית, ובלי כיפה, עם כיפת השמיים. כולנו נזכה לראות אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.